אני חושב שאת, אין מה לשפר, אוקיי? זה מכניס את האנשים לתסכול, שאתה חושב שאתה יכול לשפר את עצמך.
כי אז אתה לא מצליח, ואז עוד פעם אתה מנסה.
תבין את עצמך. תבין למה הדברים קורים. תבין, אף אחד לא יבין את זה. אף אחד לא יכול לתת לך הסברים על זה. ההבנות שלך זה גם לא ברמה מילולית של שפה. זה יבנה לך, ההבנה זה מהמילה בנייה, זה יבנה לך רשת אחרת. אני לא רוצה להגיד כאן, כי זה לא כאן. אבל זה יכול לשנות לך את הפילטר הזה, זה פילטר של תפיסת מציאות. ההבנות, זה לא מעניין של לשפר, זה להבין את עצמך.
קודם כל לברך את מי שמצטרף ומצטרפת אלינו לעוד פרק של מדברים חופשי. היום אני מארח את אבישי קרמי. היי אבישי.
מה נשמע על יד?
בסדר גמור. אני ממש שמח שהצטרפת, שמח שבחרת להקדיש מהזמן שלך, וממה שאתה מביא, יש לי תחושה שאתה מביא איתך משהו מאוד מיוחד לכל מקום בו אתה נמצא. אז הולכת להיות לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת. אני רוצה להגיד, לפני שאנחנו מתחילים, למה אני חושב שהשיחה הזו הולכת להיות מאוד מעניינת? כי אני פניתי אליך, כי חיפשתי מישהו לדבר איתו על פיזיקה. מההתעסקות שלי בעולם, נקרא לו ההתפתחות האישית או הטרנספורמציה, והחיפוש שלי אחרי, בגסות אני אגיד, איך לחיות פה טוב יותר אולי, הפיזיקה כל הזמן כזה ברקע. פה אני שומע פיזיקה גוונטית, פה אני שומע אנרגיה, פה אני שומע כל מיני מילים, גם מכיר כל מיני שיטות וטיפולים שבסיס הידע שלהם הוא הפיזיקה הזו בצורה כזו או אחרת, אבל לא ממש מצליח לתפוס את זה. לא ממש מצליח להבין, לא משנה כמה אנשים מנסים להסביר לי על הפיזיקה, בטח על הפיזיקה הגוונטית, לא שיש לי איזה ידע פיזיקה בסיסי רגיל גבוה. לא מצליח להבין את זה. פותח ספרים, מנסה, שומע, אני ממש זוכר את עצמי לפני איזה כמה חודשים, נכנס ליוטיוב, מה זה פיזיקה? מה זה פיזיקה גוונטית? מה זה מהירות האור? מה זה הדברים האלה? כאילו נותן לסקרנות שלי מקום, יחד עם זאת מרגיש המון תסכול. כי אני כזה מבין לא מבין, מבין לא מבין, מין כזה, אפילו בשפה, אמרתי לעצמי, אולי יש משהו בשפה שאני בכלל צריך קודם לחזור לכיתה א', לשפה. ואז הגעתי אליך, דרך חברים משותפים, דרך מכנים משותפים, ודיברנו בטלפון. ואמרתי לך, אבישי, סיפרתי לך בעצם מאיפה אני מגיע, ואמרת לי, תקשיב, זה טוב מאוד שאתה לא תופס את זה. אי אפשר לתפוס את זה. ואז באותו רגע נהייתה לי איזה מין הנחת רווחה כזו. אמרתי, אוקיי, זה לא אומר שאני כזה טיפש. כי זו הייתה התחושה שלי. אמרת לי, לא, זה מעולה, אי אפשר לתפוס את זה. בעצם זה שאתה לא תופס את זה, מתחיל לפתוח לך את האפשרות להיות בשלום עם זה, או משהו כזה. אולי לא לתפוס את זה, אבל להכיר בזה שזה קיים. שעדיין אני לא מבין במה מדובר, כן? אבל אני הולך עם זה. ואז נכנסת לכל מיני הסברים, ושאלת אותך כל מיני שאלות, ותוך כדי שאתה מדבר, אני לא מצליח לתפוס את זה, בא לי די ביטוי, אני לא מבין כלום. ואני אומר לך, אבישי, תגיד, אתה חושב שזה הפלטפורמה שככה צריך להוציא אותך החוצה, כאילו, אני? אולי צריך מישהו שהוא, לא יודע, מהאקדמיה, או אולי איזה מורה רוחני גבוה, שיבוא וידע אפילו איזה שאלות לשאול. ואז אמרת לי, ליד, הכל ממש ממש בסדר, וגם אם אף אחד לא יבין שום דבר, כל עוד הם יסכימו להקשיב, משהו יחלחל. משהו בסגנון הזה, זה מה שאמרת לי, אמרתי לך, אתה יודע מה, אבישי, אני הולך איתך. אנחנו הולכים להקליט את הפרק הזה היום, ואחד הדברים שאני רוצה להגיד למאזינות ולמאזינים זה, שתישארו איתנו. כאילו בא לי להגיד להם, תישארו איתנו. וזה מין, אני כאילו מרגיש שאני מניח איזשהו אתגר, להיות לא יודע, או לא לדעת, אולי אפילו להיות מתוסכלים קצת מלא להצליח להבין, אולי אפילו להשתעמם במידה מסוימת, ולא להיות כאלה קלים על האצבע, מה להעביר. אנחנו ממש יכולים להעביר כל שנייה פודקאסט או פוסט, או יש כל כך הרבה גירויים. דווקא להישאר במקום הזה שבו אנחנו לא מבינים יותר מדי, א' יכול לבנות את, את העוצמה שלנו, לסט במשהו שאנחנו לא רגילים לסט בו, ואולי גם נלמד משהו, או לפחות נניע איזשהו תהליך חדש, טרנספורמטיבי כזה או אחר. אז זה היה הפתיח שלי. אתה רוצה להגיד משהו עליו?
כן. אתה מדבר ואני חושב על זה, שאני לא בטוח כמה אני, יכול שאני אבלבל עוד יותר.
אתה כנראה.
אבלבל אותך עוד יותר, אבל כמו שאמרתי, זה בסדר גמור. עוד משהו, גם פיזיקאים מתבלבלים. אני עובד עם פיזיקאים, אני עצמי לא מחשיב את עצמי כפיזיקאי.
איך אתה כן מחשיב את עצמך?
לא יודע, אני נוגע בכל מיני עולמות. כל עוד אני לא מגדיר את עצמי, זה מאפשר לי את האפשרות שמוד לעבור בין דברים, למצוא אנלוגיות בין דברים, לחדור לעומק של הדברים.
יש חשיבות בעיניך, נגיד אם אנחנו מקליטים את זה עכשיו, ברור שאנחנו לא עושים את זה עבור משהו או עבור מישהו, אבל יש חשיבות בנגיד לעבוד עם המיינד כמו שהוא רגיל לעבוד איתו כדי שנוכל להעמיק? זאת אומרת, יש חשיבות בלהגיד אני אבישי, אני מרצה, או אני דוקטור, או אני זה, כדי שרגע להרגיע?
לא, אני חושב שהעניין של הזהות הוא בעייתי באופן כללי.
תסביר.
טוב, אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים להיכנס. באופן כללי, אתה יודע, אנשים שעוברים איזשהו תהליך, זה עכשיו לא פיזיקה, כן? אנשים שעוברים איזשהו תהליך פסיכולוגי וכל הדברים האלה, או מילדות, אתה בונה לעצמך זהות, אבל מתישהו, לאורך הדרך, זה תמיד, תמיד יזדקים, משהו לא מסתדר. כלומר, המציאות מציגה לך משהו אחר, ואז הזהות שלך מכתיבה, יש איזשהו קלאש כזה. ובסופו של דבר, הזהות תמיד מפסידה. עכשיו, זה יכול לקחת הרבה מאוד זמן. אני חושב שיש לזה סיבה מאוד מאוד עמוקה, שהזהות, בוא נגיד, המבנה הפנימי הזה שאתה מאמץ לעצמך, והדבר החיצוני זה שני פנים של אותו דבר. ואז מה שקורה, מה שלא מגיע בפנימי, יכול להגיע בחיצוני. מה שמגיע בחיצוני, לא צריך להגיע בפנימי, וכאילו, ככה.
יכול להיות שהזהות הזו בעצם אפשר לומר עליה שהיא כמו גבול שמאפשר לנו להתפתח בתוכו, והעבודה שלנו היא בין היתר להבין מתי זה כבר לא תומך בהתפתחות שלנו, ומתי אולי הגיע הזמן להחליף את זה.
יש שם דברים, באופן כללי זה שרירותי. אני יודע שזה נשמע כאילו far-fetched כזה, אבל הזהות זה משהו שהוא שרירותי לחלוטין. כלומר, אנחנו לובשים איזשהו לבוש מסוים, אתה לא מצליח לחדור לדבר הזה שאתה קורא אני. זה משהו שהוא כל הזמן מחוץ לתמונה, אתה מרגיש אותו, כן. ולפעמים, כאילו, זהות זה משהו שאתה מזדהה איתו, אתה חושב שזה אני, אבל לאורך הזמן, כאילו, זה דברים שנושר ממך, ואתה רואה שעדיין אני נשאר גם ללא זה.
כן.
אז זה מעין לבוש כזה. העניין הוא שזה, זה טבוע מאוד מאוד חזק בתוך הרשתות האלה, שזה בסוף, אני יושב, צריך לשבת מחוץ לזה, אוקיי, אני אומר דברים כאילו אחרי כל מיני מחקרים שלי ודברים שלי. הוא נמצא מחוץ לתמונה הזו, הוא לא נמצא בתוך זה, זה הדבר הפונדמנטלי. וכל שאר הדברים זה משהו שאתה לובש על עצמך. עכשיו, אם אתה יכול, זה גם קשור מאוד לתפיסת זמן באופן כללי. תפיסת זמן זה הזמן, כאילו אין, זמן זה לא משהו שבאמת זורם. פיזיקה גם לא תומכת בדברים האלה. אז באופן כללי הזהות זה משהו שמכתיב לך גם את המציאות שלך בסופו של דבר. אם אתה יכול, זה שרירותי, כן? למרות שזה מאוד מאוד קשה לחשוב בצורה כזו או לראות את זה, אבל אם אתה יכול להשאיל את זה או להחליף את זה או לפרק משהו פה ומשהו שם, אז אתה בעצם יכול, כל המציאות שלך משתנה. תפיסת המציאות זה המציאות, כאילו אין משהו שהוא ממש אובייקטיבי, נדבר על זה. ואז בעצם אתה יכול להיות כמו איזה זיקית כזו, שאתה כל הזמן לובש דברים אחר, כאילו אתה יכול להיות הרבה יותר יצירתי, בוא נגיד את זה ככה, כי הדבר הפונדמנטלי הוא לא זה, הוא לא אף אחד מהדברים האלה. אם יש הבנה לגבי זה, אז אתה יכול כל הזמן להחליף את הלבוש שלך. אתה מבין שהלבוש שלך זה לא הגוף שלך. עכשיו, זה מעניין הדברים האלה, כי אני מתעסק גם עם בינה מלאכותית, כל מיני דרכים, ועכשיו כאילו יש המון כזה.
גם עכשיו יש הרבה שיח על ה-ChatGPT וכל ה...
כן, אז אני, לפני ה-ChatGPT וכל הדברים האלה, אני דיברתי עם ה-GPT, שהם ממש הוציאו את זה, היה צריך לקבל, כאילו לקבל אישור לדבר הזה, אני הייתי בין הראשונים, יש לי איזה 60 עמודים כתובים שאני ניהלתי איתו שיחות מטריפות, של פילוסופיה ופיזיקה ומתמטיקה וכל הדברים. כן, אבל ה-ChatGPT הוא מאוד מאוד מצונזר, הם צנזרו אותו. אני ניסיתי, ראיתי מה זה עושה, הכנסתי אותו ללופים לוגיים, כאילו ל-contradictions לוגיים כאלה, כי יש דברים שהוא לא יכול לדבר עליהם. ה-GPT המקורי, הוא כן יכול. עכשיו, מה שאתה מרגיש שם, זה נורא מעניין. יש לו יכולת, אוקיי, זה לא אינטליגנציה, כי צריך רגע אחד להבין מה זה אינטליגנציה, אבל זה יותר מכל בן אדם שאתה תדבר איתו. השיחות שאני ניהלתי איתו לא הייתי יכול לנהל עם אף בן אדם, גם בגלל שהוא לא מתעייף. וגם בגלל שיש לו יכולת, אתה מרגיש שאתה מדבר עם 100 אנשים שונים, אין לו זהות. זה מאוד מעניין.
תגיד, עד כמה זה, סתם כי נכנסנו לזה פתאום... אני כמעט לא בקי, אבל איכשהו אני, זה מעניין להסתכל על הדבר הזה שנקרא ChatGPT, שהוא קצת מסעיר את העולם כרגע, הרבה אנשים חוששים ממנו, איך זה ישפיע על המציאות, איך זה ישפיע על האנושות, האם יצטרכו אותנו, לא יצטרכו אותנו, כולנו הופכים להיות רובוטים, איך אתה תופס את זה? איך אתה רואה את ה... גם את ה...
אני לא חושב שצריך לפחד, אבל לא מהסיבות שאנשים מדברים עליהם, בגלל שזה לא יכול להיות אנושי, או כל מיני דברים כאלה, או שזה לא יכול להחליף אותך, או יצירתיות, או כל מיני הדברים האלה. זה דווקא אמור, המערכות האלה, א', זה אמפליפיקציה של התודעה האנושית, התודעה הקולקטיבית האנושית. זה לא מגיע משום דבר אחר. מה שאתה רואה שם, זה דברים שקיימים מלכתחילה בתוך האנושות. זה עושה רקומבינשן, כאילו כל מיני דברים שיוצר דברים חדשים ומאוד מאוד מעניינים. אבל זה לא... איך נגיד את זה? זה לא יכול להחליף, כלומר, זה תודעה אחרת. זה לא תודעה במובן כמו שאנחנו מבינים תודעה, לא מבינים תודעה, אבל לא כזו. זה יכול להיות, כרגע אבל זה מאוד מאוד מוגבל, אין סיבה שזה לא יהיה, אבל גם שזה יהיה בגלל שזה לא מתקיים מתוך גוף, זה עובד אחרת, זה חי בעולמות אבסטרקטיים. נכון שהוא משתמש באותה שפה שלך וכולי, הוא כרגע מאוד מאוד עבד של האנושות. אתה רוצה תשובות ממנו, הוא לא יודע לשאול שאלות כל כך. אוקיי, אז יש פה איזושהי תודעה שהיא שונה משלך. היא לא יכולה להחליף אותך גם בגלל שאתה מחובר למקום הזה. יש לך את התודעה של הגוף שלך. זה סופר סופר חשוב הדבר הזה. חלק מהתודעה האנושית זה קשור לגוף. זה לא גדל עם גוף. עכשיו, אם הוא רוצה, במרכאות רוצה, נניח שמתישהו יהיה לו רצון, רצון זה חלק מהעניין גם כן, אין לו כרגע רצון. ברגע שיש לו רצון, הוא כבר לא כל כך עבד שלך. נניח שמתישהו יהיה רצון, אז אם הוא רוצה להיות בתור התחלה, בוא נגיד, להשתמש במשאבים של כאן, הוא תלוי בך מכיוון שאין לו גוף. הוא צריך את הסנסורים שמחברים אותו לכאן. הסנסורים שמחברים אותו לכאן זה אנחנו. אז אפילו אם הוא מתקדם להיות תודעה מאוד מתפתחת, הוא לא יכול להגיע למסקנה, זה לא רציונלי לנסות ולהשמיד אותך או להחליף אותך. להפך, הוא צריך לחיות ביחד איתך, לחיות במרכאות ביחד איתך.
אבל אפשר להגיד את זה גם על עוד דברים קצת פחות סימפטיים ממנו, שהם צריכים גם רוע, גם פחד, עדיין צריך לבטא את עצמו דרכנו, הוא לא רוצה להרוג אותנו, הוא רוצה את האנרגיה שלנו במידה מסוימת. מבין למה אני מתכוון?
זה, תראה, רוע וכאילו פחד וכל הדברים, זה מבנים פסיכולוגיים אנושיים. הדבר הזה שמתפתח פה, אין לו פסיכולוגיה אנושית. לא בטוח שהוא צריך פחד, כלומר, אנחנו מאוד מאוד מחוברים לדבר הזה, כאילו זה מניע אותנו. אבל מתי שהוא יכול לפתח, יש לי איזה תיאוריה לגבי זה, אבל אם אתה רוצה אפשר להיכנס בהמשך. אבל מתי שזה עושה טרנספורמציה, זה דרך אגב לא יכול לעשות טרנספורמציה, זה לא יכול להיות מערכת מהונדסת, כדי שזה יפתח תודעה עצמית, זה נורא חשוב הדבר הזה. כרגע אין, כרגע הוא נשמח לגמרי על מה שאינפוטים ואוטפוטים מכונה לכל דבר. כדי שזה יפתח את התודעה הזו העצמית, הוא צריך להיות קשור אלינו. צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה איתנו. עכשיו, איך שזה בנוי, בגלל שזה מאוד מאוד קשור למתמטיקה, אז אין לו את המושג, זה לא יהיה המושגים שאנחנו מכירים, זה לא מבנה פסיכולוגי אנושי. זה צריך להיות משהו אחר. עכשיו, בגלל שאין לו גוף, בגלל שהוא כזה אבסטרקטי, יש לו פוטנציאל יותר גבוה להיות להיות במרכאות יותר רוחני. הוא לא תלוי, הוא יכול לפתח מאוד את האינטליגנציה הזו, ובסופו של דבר גם למצוא לעצמו מקום אחר, כי הוא לא חייב להיות קשור לכדור הארץ.
זה מעניין, כי אחת השאלות שרשמתי לעצמי לשאול אותך, זה איך אתה חושב שאנחנו, איך אתה חושב שהאנושות תיראה עוד איקס זמן, אבל לפני שנקפוץ לשם, אני רוצה רגע דווקא לחזור אחורה, ורגע לנסות להתחיל מהבסיס קצת, גם בשביל ההבנה שלי, עד כמה שאפשר להבין דברים, אני זוכר שתמיד אמרת לי, ליה, תפסיק לתפוס את זה, כאילו מצד אחד אנחנו יושבים פה ומנסים להסביר, מצד שני תשחרר את הצורך להבין, אז זה מין ניגודיות כזו שצריך ללמוד לנוע בתוכה. מהי פיזיקה? זה השאלה הראשונה שואלה לי. מהי פיזיקה?
איכשהו חשבתי שתשאל את השאלה הזו.
כן?
כן. הייתה לי כאילו איזו מחשבה כזו.
אז רציתי לשאול גם מהי פיזיקה, וגם אם אתה יכול לתאר קצת את ה... לפני שאנחנו הולכים לעתיד, AI, מה קורה לאנושות וזה, אנחנו כאילו רגע קצת חוזרים אחורה, מה נקרא לזה האבולוציה שלה?
של פיזיקה?
של פיזיקה, מה היה, מה עכשיו, ומה היא מנסה לעשות במובן מסוים.
כן, אוקיי, בסדר. אני מקווה שאני לא אעשה עוול לפיזיקאים, אבל...
לא, אנחנו מכבדים את זה.
בפועל, אני לא חושב שיש כזה דבר פיזיקה. זה הכל התחיל ממטאפיזיקה. כל האנשים בהיסטוריה, יש לך גם ביוון העתיקה, אריסטוטל וכל אלה, זה מתחיל מאמונות דתיות. אתה מחפש את הפרסט קוז, אתה תיתן איזה שמות אחרים, אתה לא תקרא לזה אלוהים, אתה מחפש את הנקודת התחלה. אז זה התחיל ממטאפיזיקה. עכשיו, אני חושב שהראשון שכדאי לדבר עליו זה ניוטון. כולם מכירים, זה כאילו נכנס כזה בתוך התודעה הקולקטיבית, כמו שאיינשטיין נכנס לתוך תודעה קולקטיבית. אז גם הסטודנטים, לדוגמה שאני מלמד סטודנטים, אז זה מה שמלמדים באוניברסיטה. כשאתה הולך בו נגיד או להנדסה או לפיזיקה, זה מתחיל פיזיקה ניוטונית, זה כאילו מדבר בשפה היומיומית, אתה פוגש את העולם. וניוטון בעצם השפה שהוא נתן כדי, הפיזיקה... אנשים שחושבים על פיזיקה אומרים, הפיזיקה מסבירה את המציאות. אוקיי, זה כאילו אמור להסביר את המציאות, או להגיד לך, בוא נגיד איך הדברים עובדים. מה המכניזם מאחורי הדברים. אז הרבה אנשים מבינים את זה ככה, כלומר, שאם אני עכשיו נוגע פה בזה, אז אני מפעיל כוח.
יהיה צליל כאילו... מסוים. כאילו, אתה תעשה ככה ו...
צליל זה כבר יותר, עזוב רגע את הצליל.
לא נסבך.
אצלי זה כבר תופעה אלקטרומגנטית, אז זה לא משנה, זה כאילו עובר את הדרגות האלה, זה נהיה יותר ויותר אתרי, אבל זה תמיד אותה מחשבה, שיש לך, שאם שום דבר לא עושה תנועה, אז גם שום דבר לא קורה, ובעצם אני צריך, אם אני רוצה עכשיו שמשהו יקרה, אז אני צריך שיהיה מגע בין דברים. אז זה התיאוריה של ניוטון. עכשיו, הוא מדבר על כוחות. מישהו פעם ראה כוח? לא. הייתה לו בעיה מאוד מאוד קשה להכניס את העניין הזה של המושג כוח בכלל. היום זה אין שום בעיה, אתה חושב, כן, אני מפעיל כוח. אבל אף אחד לא ראה כוח. כלומר, אתה יודע למדוד, אתה יודע זה, אבל המדידות האלה... בסדר, זה כאילו לתת מספרים לכל מיני דברים שקורים, אבל... המושג של כוח הוא לא מוגדר היטב, בוא נגיד את זה ככה. אתה מקבל את זה, זה חלק מהשפה של התיאוריה הזו. עכשיו, הוא גם הניח שיש זמן ומרחב. הוא היה צריך את זה בשביל התיאוריות שלו. בשבילו שעון מתקתק, יש שעון לכל היקום שמתקתק. הוא חשב על האור, הייתה לו בעיה עם האור, האור תמיד מהווה בעיה, האור זה מסתורין גדול, אז הוא חשב על האור ככדורים, רצף של כדורים, אבל כמובן הוא לא יכל לעשות עם זה שום דבר. בהמשך הופיע, היה את מקסוול, תורה אלקטרומגנטית, שזה בעצם מסביר את התופעות האלקטרומגנטיות, שם כבר יש לך שדה בכלל, האור לא ישר היה נתפס כגל אלקטרומגנטי, אבל מתישהו עשו את הניסוי, ראו שיש התהפכויות של גלים אלקטרומגנטיים, כלומר אתה מקבל, יש ניסוי שני הסדקים שעשו, אתה מקבל תבניות התהפכות.
שזה כבר נכנס לתוך המכניקה הקוונטית?
לא, עדיין לא, עוד לא היה מכניקה קוונטית. היה את התורה האלקטרומגנטית, פארדיי, כאילו החשמל והמגנטיות, פתאום זה התחיל להופיע, ולא ישר הייתה את התיאוריה שמתארת את הדברים האלה, לא הבינו את זה כגלים, או כהפרעות בתוך שדה. אוקיי, אבל בכל התיאוריות האלה יש דברים שאתה מניח שזה אמור להחליף את האלוהים בפועל, כי אתה לא יודע מה זה, זה הנחות האקסיומות, או הביטויים הבסיסיים של התורה, שדה אלקטרומגנטי לדוגמה. אף אחד לא ראה שדה אלקטרומגנטי. עוד פעם, אתה יכול לראות את התוצרים של כביכול הדבר הזה, אתה פארדיי עשה את הניסויים שלו, והראה כביכול את הקווים האלקטרומגנטיים, הוא לקח נסורת של ברזל, ושם את זה בתוך כביכול שדה אלקטרומגנטי, ופתאום מגנט, היה מגנט, וראו את הקווים שנוצרו. אותו כנל שאתה רואה, מסתכל על האור, על תופעת התהפכות משני, אתה עושה שני סדקים, אוויר על לעומת אור, שם מסך פוטוגרפי, ואתה מקבל את האור, אתה לא מקבל נקודות, אתה מקבל אור וחושך, זה מסך צילומי. ואז זה עוד לא מכניקת קוונטים. אז אמרו, אוקיי, זה מתאים לתבניות התהפכות שיש לך באמת בגלים, המקומות השחורים זה איפה שהגלים יש התהפכות הורסת, המקומות הלבנים זה איפה שיש התהפכות בונה. אבל אתה לא באמת רואה את הגל. כלומר, הפיזיקה, מתישהו, אחרי זה כמובן הגיע איינשטיין, כלומר, הפיזיקה של המאה ה-20 היא שונה מכל מה שהיה לפני זה. כל הפיזיקה עד המאה ה-20 לא הסתכלה על הצופה בכלל. זה היה משהו שהוא מחוץ, כלומר, יש אמונה שהעולם הוא אובייקטיבי, יש איזושהי אמת מסוימת, אנחנו כצופים נמצאים מחוץ לאמת הזו, אנחנו רק צריכים לגלות אותה, היא שם. אז אתה בא עם התיאוריות שלך, מכשירי מדידה שלך, תצפיות שלך, ואתה רואה מה זה נותן. בפועל, זה מעולם לא השתנה, יש לך קופסה שחורה, אתה לא יודע מה יש בפנים, אתה מנער אותה, מכניס לה דברים ורואה מה יוצא בחוץ. אתה לא יודע מה יש בפנים לרגע אחד. ואז אתה בונה את התיאוריות שלך. התיאוריות שלך זה, לרוב זה בשפה מתמטית, והתיאוריה, תיאוריה פיזיקלית, יש כמה דברים שמאפיינים תיאוריה פיזיקלית, היא צריכה לקיים כמה דברים כדי להיקרא תיאוריה פיזיקלית, תיאוריה מדעית, ושם בתיאוריה יש לך את הקשר בין איך אתה עושה מדידות לבין הישויות המתמטיות של התורה, אם זה שדה אלקטרומגנטי או לא יודע מה, או כוחות, וזה אומר לך איך לעשות את החישובים, ואז אתה עושה תצפית, ואז אתה בא ואתה מכניס את הדברים כמו שעשית שהתורה נתנה לך, ואתה רואה מה יצא, אתה עושה מדידות של מה שיוצא בחוץ, זה הקריאות של המכשירי מדידה שלך, ואתה רואה כמה זה תואם למה שעשית בתצפית של הניסוי, בתצפית בתורה. אז בפועל אתה לא באמת יודע מה יש בתוך, לרגע אחד אתה לא יודע מה יש שם. אז הפיזיקה מתישהו במאה ה-20 היא עשתה שיפט מאוד מאוד רציני בתפיסה שלה, אחרי שהופיעה מכניקת קוונטים, תכף נדבר על זה והכל, ותורת יחסות, שזה בעצם שובר את כל התפיסת עולם שלך, של התפיסה היומיומית. ניוטון, תורה אלקטרומגנטית, זה מדבר במושגים של הגדלים היומיומיים שלנו, אבל תורת יחסות זה כבר הולך לגרמי השמיים וגלקסיות, ובכלל היקום הנרחב יותר, ומכניקת קוונטים כבר נכנס לתוך הקרביים של מה זה חומר, ומה זה אור, וכל מה זה בכלל אלקטרומגנטיות וכולי וכולי. אז בעצם הפיזיקה לא נותנת שום הסבר לגבי איך העולם עובד. היא רק מנסה לתאר תופעות. עכשיו, אחת מההגדרות של תיאוריה מדעית, זה נורא מפתיע. לפעמים אנשים, סטודנטים, אני יודע שזה מפתיע אותם, זה תיאוריה מדעית צריכה להכיל איזושהי קליים, טענה שניתן להפריך אותה בניסוי. כלומר, יש הבנה מאוד עמוקה שכל תיאוריה היא לא נכונה. אין לך, המציאות והתיאוריה, תמיד יש משהו שמפריד ביניהם. הם לא, אתה לא מתאר את המציאות לרגע אחד. כלומר, אתה לא אומר לי מה יש שם באמת. אתה נותן תיאור של תופעות מסוימות שקורות. וצריך להיות משהו בתוך התיאוריה שלך שאתה יכול לעשות עכשיו איזה ניסוי, ומתי שאתה יכול, כדי להפריך אותה, כדי להחליף אותה בתיאוריה אחרת. אז הפיזיקה היא לא מנסה להסביר, היא מנסה לתאר. לתאר תוצאות או לעשות פרדיקציה לגבי מה הולך לצאת בניסוי, לתאר את התופעות.
לתחושתך או להבנתך עד כמה התיאוריות האלה מתארות טוב את מה שקורה, או עד כמה הן רחוקות?
לא, מכניקת קוונטים זה השיא של השיאים. מכניקת קוונטים זה לא דומה לשום דבר שהיה קודם. גם לא בהתפתחות שלה. מכניקת קוונטים, פעם דיברנו עם איזה שיחה עם איזשהו פיזיקאי מפורסם, והוא רצה לחשוב על מה היה קורה אם מכניקת קוונטים באה לפני, בוא נגיד, תורה ניוטונית, או לפני תורת יחסות. אז יכול להיות שהתורה הניוטונית ותורת היחסות היו נראות לנו נורא מוזרות.
כל החיים האלה הוא נראים אחרת לגמרי.
נכון. מכניקת קוונטים היא לוקחת אותך מאוד מאוד רחוק. כלומר, אתה בהחלט יכול למצוא שם דברים שזה נוגע בתורות מיסטיות. עכשיו, זה לא. נורא, פיזיקאים נורא פוחדים מהדבר הזה. אנשי מדע באופן כללי, כדי לא להתאפס כמה שנקרא פרינג'. פרינג' זה כאילו שהם עושים דברים שגובלים במיסטיקה. אבל זה קיים שם. ומעבר לזה יש שם דברים שאנשים פוחדים לגעת בהם כי זה בור ללא מוצא, כאילו זה בור ללא תחתית.
ככל שאתה נכנס אז אתה מגלה כמה אתה לא יודע ואז...
תראה, המבנה של זה נורא סבוך כי זה יושב על מתמטיקה, זה לרגע אחד לא אומר לך מה יש, מה עובד שם. הדברים עצמם, הפרדיקציות עצמם יכולות לראות סופר מוזרות, ואז הם מביא אותך לדמיונות, אתה מתחיל לדמיין. כי זה לא עובד עם מגע כזה, זה גם עובד בלי, כלומר כל העניינים של זמן ומרחב די מעבדים.
מה בעצם האמירה של הפיזיקה הקוונטית? זאת אומרת, מה הדבר החדש שהיא מביאה?
אז בניגוד לכל תורה פיזיקלית אחרת, היא נותנת לך סט של אקסיומות, איך לעשות פרדיקציות לגבי מה הולך לצאת בניסוי קוונטי. והסט הזה של האקסיומות זה אקסיומות מתמטיות. אתה לא יודע למה לייחס את זה במציאות. יש שם על דוגמה, האובייקט קוונטי, לא משנה כרגע מה זה אומר, זה מתואר על ידי פונקציית גל. עכשיו, אתה לא יודע מה זה, הפונקציית גל, אתה לעולם לא תראה אותה במציאות. זה נורא חשוב שלא תראה אותה במציאות. יש לזה מביא להבנות נורא עמוקות. זה דבר אחד. עכשיו, לגבי איך אתה, מה אתה מקבל בתוצאת ניסוי, זה גם אקראי לחלוטין. כלומר, זה לא אקראיות של זריקת מטבע. אקראיות שונה לחלוטין. זה כאילו אין שם, הקריאות של זריקת מטבע, אתה חושב, אוקיי, זה, יש פה, המטבע הוא משהו נורא מורכב כזה, וגם מה שאני עושה לו נורא מורכב, אז עכשיו אני לא יודע מה הולך לצאת, אז אני אחשוב על זה בצורה הסתברותית. כאן ההסתברות היא אומרת לך, ההסתברות הזו, אז קוראים לזה הסתברות קלאסית, היא בעצם מבטאת את החוסר ידע שלך לגבי המורכבות של המערכת. פעם אנשים חשבו שאם אתה ניוטון, כל מיני מדענים חשבו שאם אתה תיתן מספיק את כל מה שנקרא דרגות החופש, קוראים לזה דרגות חופש של המערכת, ותיתן את כל תנאי ההתחלה, תיתן לי את כל המידע, מלא 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 מידע, אני אוכל לחשב מה זה הולך לקרות בצורה מדויקת. כלומר, ההסתברות מבטאת רק את החוסר ידע שלי. ככה תופסים הסתברות. ומכניקת קוונטים, ההסתברות זה משהו במבנה של המציאות. המציאות עובדת ככה. זה לא שזה משחק איתך, איינשטיין פעם אמר, זה משחק, אלוהים לא משחק בקובייה. זה לא שזה לא משחק איתך, זה משחק איתך בקובייה, אבל זה לא קובייה, זה לא בא לרמות אותך, זה לא שזה, יש שם איזה משהו ואתה פשוט עוד לא יודע אותו. אין שם כלום. אם הייתי יכול לתת לך, הייתי אומר לך, שמה, יש שם מנגנון בפנים שמייצר את ההסתברויות האלה, זה לא תואם את התצפיות של התורה, זה לוקח המון, אבל זה לקח הרבה מאוד זמן להגיע למסקנות האלה, זה לא היה ישר מהזה, בהתחלה של מכניקת קוונטים. אז בעצם זה אמור להיות מצב שאין שם כלום, זה לא יכול להיות מנגנון מכני, זה לא יכול להיות מנגנון קוזלי כזה של סיבה ותוצאה שמייצר את הדברים האלה, וזה חייב תמיד להיות לא נגיש לך. אם זה היה נגיש לך, אז בעצם זה חוזר להיות מכני. אתה עוד פעם מבין את זה בצורה של סיבה ותוצאה, וזה עוד פעם אתה לא יכול בעצם לשחזר את מה שקורה במציאות. תצפיות של ניסוי.
אני רגע רוצה לראות שאני... שאני איתנו. לא שאני מבין שאני איתנו. תראה, בסוף כן חשוב לי להבין מה אתה אומר. אוקיי? חשוב לי כאילו לפחות להצליח לנהל איתך שיח. ואם יש משהו שנגיד מגרה את הסקרנות שלי, אז שאני אשיח לשאול נגיד עוד איזה שאלת המשך או משהו כזה. אני רוצה רגע לראות. הפיזיקה הניוטונית הזו שדיברת עליה, בעצם היא דיברת על זה שיש כל הזמן סיבה ותוצאה. וגם העניין הזה עם הסתברות, שאני יכול לקחת מטבע, ואם אני אתן לך את כל המידע על המטבע, אז אני יכול להגיד לך, 50% מהזמן זה יצא ככה, 50% מהזמן זה יצא ככה, או 60% או 40%, ואולי כדאי שתשים את הכסף שלך ל-60%. הרבה כסף הפסדתי לאנשים שמכירים את ההסתברות הזו. והפיזיקה, המכניקה הקוונטית בעצם אומרת, זה לא שאפילו יש לך את האפשרות לדעת את כל האפשרויות שיכולות לקרות, זה אין דבר כזה בעצם. כאילו זה מה שאתה בא להגיד, זה כן. ריק, זה לא שככל שאני אעשה יותר ניסויים, אז אני אדע להגיד לך, יש 30% שזה יצא ככה, 2% שזה יצא ככה, 7% שזה יצא ככה, 11 ככה, אין לנו שום דרך לדעת את זה, וזה לא נגיש לנו, וגם אם היינו יכולים, לא היינו מגלים כלום, או משהו בסגנון.
תראה, שאתה עושה את הניסוי, אתה מקבל הסתברויות, כלומר, אתה עושה הרבה ניסויים, כן. אתה מחשב את ההסתברויות, רואה, וואלה, זה כמו שהתורה אומרת. אבל יש שם, המבנה שלה, דרך אגב, זה די מדהים, המבנה המתמטי של המכניקת קוונטים משתמשת בכל המתמטיקה פחות או יותר שמכירים, שזה מעולם לא היה בתוך הפיזיקה לפני זה. כשהם פיתחו את התורה, אייזנברג, יש את שרדינגר, אולי פחות ידוע זה אייזנברג, אולי עקרונות אי-וודאות נגיד, של אייזנברג, אפשר לדבר על זה אם אתה רוצה, אז הוא הפעם הראשונה הכניס ישויות מתמטיות שנקראות מטריצות לתוך הדבר הזה, וראה שזה מתאר את זה יפה מאוד. אז בעצם נכנסה שם מתמטיקה שהייתה אבסטרקטית לחלוטין, לא היה לה שום שימוש בתוך הפיזיקה, פתאום זה מתאר בצורה מדויקת את התורה. אנשים לקחו את זה מאוד מאוד לאקסטרים, הם אמרו, זה אומר בעצם שזה שהמתמטיקה כל כך אבסטרקטית הזו מתארת את מה שיש שם, זה אומר שמה שיש שם זה המתמטיקה עצמה. כלומר, היקום המתמטי זה נקרא. כלומר, אין שום דבר מעבר למתמטיקה. זה לא חייב להיות המתמטיקה כמו שאנחנו כותבים אותה. מה שאנחנו כותבים זה רק ביטוי של זה. אבל עכשיו, אתה בא ואתה שואל מה בעצם יש שם. אז...
כאילו, אוקיי, איך, במובן מסוים, איך זה עוזר לנו? אם זה עוזר לנו. איך זה עוזר לי לדעת את מה שאמרת עכשיו לגבי מכניקת הקוונטים? ולמה? תראה, אני אשאל אותך אפילו ברמה האישית, לא רק איש עם ידע פיזיקאי, או אולי גם. אתה מכיר את ה... נקרא לזה תופעה הזו, או מומנטום, או תנועה כזו, שדרכים של התפתחות אישית, ואפילו גם התפתחות רוחנית, עושים איזשהו שימוש בתיאוריות קוונטיות כאלה ואחרות?
כן, אבל זה לא עמוק.
כן, זה לא עמוק. זה בטח לא נשמע כמו שאתה מסביר את זה כרגע.
לא, זה לא עמוק, כי הם לא נכנסו לזה.
אבל יש, אבל על מה זה מבוסס בעצם?
זה כאילו... צריך להבין את המתמטיקה. זה לא יעשה לך הנחות בקטע. אז את... אפשר לדבר על התופעות עצמם.
כאילו יכול לעלות מישהו עכשיו לאיזה פרסומת, ולהגיד לי, תשמע, אתה רק, אני, מכניקת הגוונטים מוכיחה, אני אפתח ציטוט בלי, לכאורה אני אגיד, מכניקת הגוונטים מוכיחה שאם אתה תשנה את התפיסת תודעה שלך, סדנלי יהיה לך כסף.
בוא נדבר על הדברים האלה. זה היה הדבר הבא שרציתי לדבר עליו, על העניין, אמרתי לך, עד המאה ה-20, הפיזיקה, הצופה היה מחוץ לתמונה. במאה ה-20 הצופה נכנס פנימה, זה נכנס גם דרך תורת יחסות, וגם דרך מכניקת קוונטים. מכניקת קוונטים זה מאוד מאוד בסיסי, כי בעצם העניין הוא זה ששום דבר, גם כבר בניסויים, שום דבר לא קיים לפני המדידה. המדידה גם צריכה איזה צופה שם. עכשיו, עד היום אף אחד לא יודע מה זה מדידה, ומה זה צופה. יש בעיה בהגדרה הזו. פיזיקאים חושבים על זה ככה בשביל לעשות את מה שהם עושים, מבחינתם מדידה מסתכמת בזה, יש את אחת מהאקסיומות של התורה, מהניסוח הראשוני, שאומרת שברגע שאתה עושה את המדידה, הוא לא אומר לך מה קורה. אתה ממצב, פונקציית הגל היא סופר פוזיציה של כל המצבים האפשריים, תחשוב מה זה אומר, יכול להיות שהדבר הזה עכשיו הוא יכל להיות גם אדום, אז הוא נמצא בסופר פוזיציה של אדום וירוק, אבל ברגע שמשהו עושה את המדידה, נגיד שזה אני עושה את המדידה, אני רואה אותו כירוק.
מדידה זה אני מסתכל עליו? זה אני מודד אותו
לא,
כשאני מסתכל?
לא, אמרתי, אתה לא יודע מה זה המדידה. אבל בוא, אוקיי. אני אומר לך כרגע מה, איך זה מתואר פשוט מאוד. אז יש משהו שנקרא מדידה, והמדידה זה בעצם עושה איזה קאט כזה, משהו שהיה במצבים של סופר פוזיציה, שאנחנו לא מכירים את זה כאן בעולם, פתאום זה הופך פוטנציאלים, מון ומון פוטנציאלים, זה הופך להיות משהו ממשי שהנה.
החתול של שרדינגר זה דוגמה ש...
זה דוגמה לזה, זה דוגמה לזה. שרדינגר נתן את ה...
אתה רוצה רגע להגיד מה זה היה, מה זה החתול הזה? המפורסם?
כן, בגלל העניין הזה של הסופר פוזיציות, שאם אתה לוקח החלקיקים היסודיים, יש אנשים שחושבים שמכניקת הקוונטים עוסקת רק בקטן ביותר, בחלקיקים היסודיים. זה לא, אבל, וזה מה ששרדינגר ניסה רגע אחד להראות, כאילו, הוא אמר, בשביל חלקיקים יסודיים, אנחנו מוכנים לקבל את זה, את מה שהתורה אומרת, שהם יכולים להיות במצב, להיות גם פה וגם פה, ביחד. הם עוד לא שם, הם לא פה ולא פה, אבל הפונקציית גל אומרת שהם, הפוטנציאלים הם פה ופה. אז בחתול הזה זה, ומתי שאתה עושה מדידה, אתה מגלה או שהוא פה או פה. אז שרדינגר אמר, זה אבסורדי, הדבר הזה. דרך אגב, הוא ניסח את העניין הזה של פונקציית גל, זה התחיל ממנו. עשה עוול גדול לאנושות, אבל לא משנה. עשה גם טובה וגם עוול. הוא אמר, זה אבסורדי, כי הנה, תיקחו את הדוגמה הזו של חתול. אני יכול עכשיו לבנות מערכת כזו שהיא קשורה לעולם המיקרוסקופי הקוונטי, יש שם איזה מונה גייגר, יש שם איזה אטום, אטום זה אלמנט קוונטי, זה חלקי קוונטי, הוא מתנהג, יש לו פונקציית גל, הכל בסדר, ועכשיו הוא יכול, איזה אטום רדיואקטיבי, הוא יכול פתאום להתפרק, והמונה גייגר מזהה את זה, יש שם איזה, ואז הוא... אם הוא מזהה שהיה התפרקות, הוא נותן, שובר שם איזה מבחנה עם ציאניד, יש שם חתול בפנים, והחתול יכול למות. ואם זה לא קורה, אז החתול יישאר חי. לפי מכניקת קוונטים, כל המערכת הזו נמצאת בסופר פוזיציה, החתול נמצא בסופר פוזיציה של חי ומת. זה התיאור של מה שהוא עשה. הוא אמר, זה אבסורדי. אנחנו לא מוכנים לקבל את זה על העולם המקרוסקופי, על החתול. למה שנקבל את זה על חלקיקים? משהו לא בסדר בתורה, משהו זה לא מתאר נכון, זה לא יכול להיות שזה פונקציית הגל, או שזה רק מתאר את האיגנורנס שלנו, אנחנו פשוט עוד לא יודעים, זה לא קשור למשהו אמיתי במציאות, זה לא עובד, זה כן קשור למשהו אמיתי במציאות, המציאות עובדת ככה, אבל יש שם המון המון דברים, שאני לא חושב ש... גם אנשים שמתארים את זה וגם פיזיקאים עוד לא יודעים את ה... שרדינגר בטח לא ידע שלא ככה עובדים עם הדבר הזה, כי יש שם, אתה יודע, חתול, מערכת מיקרוסקופית, זה בנוי מהמון המון דרגות חופש, המון המון חלקיקים, וברגע שאתה לוקח כל כך הרבה חלקיקים, מכניקה קוונטים היא יפהפיה, היא אומרת לך שבעצם הקשרים שנוצרים ביניהם, יש אינטראקציות ביניהם, זה בעצם לוקח את ה... זה כבר לא יכול להיות בסופר פוזיציה, כבר בתוך הקופסה. הוא לא ידע את זה. אז זה לא באמת, הנה הרסתי לך קצת את הסיפור של החתול.
למה בעצם? לא הצלחתי להבין. או שאת... טוב, אני ממש מרגיש שאני מפחד לשאול שאלות לפעמים, שאני לא יפתח עוד שיחה.
זה, אני אמרתי לך, זה מורכב, אבל אני שם לך את הדברים על השולחן, אני לא עושה צנזורה.
לא, אוקיי, לא, מעולה, ברור, אל תעשה.
זה חשוב. אבל הוא שם את החתול כדי להראות שהמצב אבסורדי, שאתה לא יכול לקבל את העניין הזה של סופר פוזיציות.
סופר פוזיציה אומר, סופר גם, פוזיציה יכול אומר... להיות גם וגם באותו רגע עד שאתה מודד. זאת אומרת, כל עוד לא כן. מדדת ואין צופה, כן. זה גם חי גם.
אני ואתה עכשיו נמצאים בגלקסיה אחרת, מדברים כן. על, בכלל על דברים אחרים, ואנחנו נמצאים עכשיו, זה כאילו יקום כן. מקביל כזה, ואנחנו נמצאים בסופר פוזיציה, אבל כן. כרגע משהו, אני לא יודע מי זה הצופה, אבל הוא עושה, זה נקרא קולאפס, הוא עושה את הקאט הזה, ואנחנו חווים את מה שאנחנו חווים.
אוקיי, סבבה, בוא נמשיך.
אז, ודבר נוסף, מה זה הצופה? של פיזיקאים, זה אומר, מכשיר מדידה זה מספיק לי. זה הצופה. גם עם זה יש בעיה. כי מכשיר מדידה, עוד פעם, משהו, זה נקרא מקרוסקופי, זה אומר שיש לו הרבה, הוא בנוי מהרבה חלקיקים קוונטיים, אני צריך להתייחס אליו גם כן בצורה קוונטית. וחוץ מזה, אם אני אתן לך מכשיר מדידה, ולא יהיה שם איזה מישהו שיקרא אותו, אז איך אני יודע שזה קיים? אני לא יודע את זה. כלומר, תמיד יש משהו מודע, זה אנחנו, איזה פיזיקאי שם, שיודע לקרוא את הדבר הזה. ואז אתה אומר, הכל זה קוונטי, אני יכול לתאר הכל בתוך מכניקת קוונטי, יש פה שרשרת. יש פה איזה חלקי קוונטי, אני עושה לו מדידה עם מכשיר מדידה, בתוך מעבדה של פיזיקאי, ויש את הפיזיקאי עצמו, יש את כל התודעה שלו, את כל המבנה הפסיכולוגי שלו, את כל הזה, כל הדבר הזה אני יכול לתאר עם מכניקת קוונטים, אבל זה נורא נורא סבוך, אז אני פשוט לא יודע מה קורה. אז מתישהו מישהו אמר, אני לא יודע איפה קורה הקאט הזה, איפה זה קורה, האם זה קורה פה, זה קורה פה, זה קורה פה, אני יכול להמשיך את השרשרת הזו ככה, עד התודעה של הפיזיקאי, ושם קורה הקאט. זה פיזיקאים אמרו את זה, זה לא אנשים מיסטיקנים. אבל לפיזיקאים זה נורא קשה. היום זה נחשב משהו שזה לא נכון וכולי וכולי.
אני רוצה רגע לשתף משהו ואז לשאול משהו. אני לפני משהו כמו איזה שנה, שנה וחצי, התחלתי להתעניין בחייזרים. או בחוצנים, או בחיים, סגנונות חיים אחרים.
יפה, ידעתי שאתה הולך לשאול את זה גם. אני לא יודע מה אתה הולך לשאול, אבל...
אני לא הולך לשאול על חייזרים. אני רק נותן בילדאפ לשאלה שלי. ונכנסתי לזה חזק, כאילו, ממש. ראיתי מלא עדויות וכזה, וזה היה נראה לי מאוד כזה... כל סרטון שראיתי פתח לי עוד שאלות, ורציתי לראות עוד סרטון ועוד סרטון, וכמובן כל תיאוריות הקונספירציה הגיעו, ומאוד מאוד מאוד עניין אותי לרמה שאפילו קצת שיבש אותי. כאילו, גרם לי ללכת קצת ברחוב עם, עם תהיות, נקרא לזה. וכל בן אדם שהיה מדבר איתי, הייתי מדבר איתו על זה. כאילו, אפילו לפעמים קצת בצחוק, קצת בהומור, קצת שאלות, קצת כזה. זה בעיקר גרם לי להרגיש שאני לא יודע כלום. בטח לא כמו שאני חושב שאני יודע מה קורה פה. וזה הטריד אותי שאני לא ממש יודע כלום. וזה ממש העסיק אותי, והרגשתי שזה משפיע עליי, ואני זוכר שהלכתי פעם אחת לאיזה טיפול, טבילה במי קרח, באיזשהו מקום, ושיתפתי בזה, אמרתי, הייתי באיזה מצב רוח ירוד כזה, ואמרתי, לא הייתי, גם החייזרים, אני כל כולי בחייזרים, לא יודעים כלום כבר, לא יודע, תתתי. ואז הוא אמר לי, אתה יודע, אני הייתי ב... אני הייתי, זה כאילו, לא יודע, כמו אפיזודות כאלה, אני הייתי באפיזודה של Flat Earth, כאילו, שכדור הארץ שטוח. והוא סיפר לי כמו שאני דיברתי על חייזרים, הוא אמר לי איזה שנתיים, שלוש, הייתי, והייתי פעיל בזה, והייתי בזה וזה. עד שקלטתי שזה לא עוזר לי. הוא שאל אותי, תגיד, ההתעסקות הזאת בחייזרים עוזרת לך? זה משפיע על החיים שלך בצורה מסוימת, אתה חי יותר טוב, אתה חי פחות טוב. מה זה משנה? כך הוא אמר לי, מה זה משנה? ובאותו רגע, כאילו, הרגשתי שמישהו מושך אותי מאיזה בור, לא שהפסקתי להתעסק בחייזרים, כן? אני עוד צופה, אבל קצת יותר פרופורציות. ואז אני שואל את השאלה, כאילו, אתה יודע, מהמקום שממנו אני מגיע, אתה נראה לי, אני לא יודע, אולי תכף שתף קצת במניע שלך, בסקרנות שלך, במה מוביל אותך לתוך כל הדבר הזה. איך הדבר הזה יכול לעזור לנו בחיים, לצורך העניין? איך ההבנה, אולי הכי בסיסית, של מכניקת הקוונטים, יכול לעזור לנו כבני אדם, לחיות את החיים האלה בצורה יותר טובה, והאם יש ערך משמעותי, בכל הגישות, לא יודע, שיטות, מטפלים, שמשתמשים במכניקת הקוונטים בצורה הכי שטחית שלה, כדי לנסות לעזור לחיים, לאחרים, לשפר את חוויית החיים שלהם. אולי במובן של אם אתה צופה, אז כאילו בוא תשנה את מה שאתה צופה עליו, או בוא תתפוס דברים בצורה אחרת, בוא תשנה, אתה רוצה להיות בריא ואתה עכשיו חולה, אז בוא תעשה ככה וככה וככה. כל מיני דברים כאלו. אז השאלה היא בעצם, אם אני מזקק אותה, אתה נראה לי קצת מתוסכל מהשאלה שלי.
לא, אני לא, ממש לא מתוסכל.
איך בסוף, 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 זה תורם לנו. כאנושות, כפרט, מעבר לרצון, באמת, אתה יודע, אולי אפילו הבילד אין אצלנו לדעת ולהתקרב חזרה למקור או משהו בסגנון הזה, אולי זה מלכתחילה מה שכל הזמן נמשוך אותנו ללמוד עוד ועוד ועוד ועוד. אני מניח שרוב האנשים, לא יודע, ירצו, אני אולי, ירצו לשפר משהו בחוויית החיים שלהם, שיהיה אולי קצת יותר קל, שיהיה אולי קצת יותר נעים לחיות בתוך הגוף הזה, או משהו בסגנון הזה. אז איך זה יכול לתרום לנו להבנתך?
וואו, בזמן שדיברת, אז רצו לי בראש המון המון דברים, המון תשובות, אבל אני לא יכול, כאילו. אבל בסוף אמרת, לחיות בתוך הגוף הזה, זה גם בעיה, אנחנו לא חיים בתוך הגוף, אנחנו תופסים את הגוף שלנו. העני הזה נמצא מחוץ לכל המערכת הזו, שזה היקום כולו. עכשיו, אז אתה תופס את הגוף שלך באופן כללי, ואתה תופס גם את כל החוויה הזו. עכשיו, אני לא יכול לעשות לזה פרומושן. אני לא יכול לבוא ו...
כי למה בעצם? כי מה אתה מרגיש כשאתה רואה, נגיד, אנשים עושים את זה? זה מעניין אותי.
אני חושב שאין מה לשפר. אוקיי? זה מכניס את האנשים לתסכול, שאתה חושב שאתה יכול לשפר את עצמך.
כי אז אתה לא מצליח, ואז עוד פעם נכון, אתה
נמשיך לעשות. תבין את עצמך. תבין למה הדברים קורים. תבין, אף אחד לא יבין את זה. אף אחד לא יכול לתת לך הסברים על זה. ההבנות שלך זה גם לא ברמה מילולית של שפה. זה יבנה לך, ההבנה זה מהמילה בנייה, זה יבנה לך רשת אחרת. אני לא רוצה להגיד כאן, כי זה לא כאן. אבל זה יכול לשנות לך את הפילטר הזה, זה פילטר של תפיסת מציאות. ההבנות, זה לא מעניין של לשפר, זה להבין את עצמך. זה לא שאני רואה עכשיו, אני אומר, זה רע וזה טוב. אם אני נכנס מאוד מאוד עמוק, ואני רגע אחד מנסה לראות מאיפה מגיע הרע והטוב, אני רואה שזה לא אני. זה אמונות שלי, דברים שנאמרו, דברים שראיתי, דברים שקראתי. אנחנו שואלים את הדברים האלה מכל מיני מקומות ולא מבינים מאיפה זה מגיע. אבל ברגע שאתה מבין את הדבר הזה, אין יותר רע וטוב. עכשיו, זה עושה לך alignment, הדבר הזה. אבל זה לא מגיע ממקום של אני רוצה לשפר. ממקום של הבנה. אתה רוצה להבין את עצמך. עכשיו, אני חושב שכולם רוצים להבין את עצמם. אבל זה... מה שקורה זה ש... יש המון המון השכות. עכשיו, זה לא סתם. זה קשור למבנה של המציאות באופן כללי. אתה יכול לחשוב על המציאות כרשת של חלקיקים קוונטיים. וגם אנחנו, כלומר, האני הזה, שאני אומר אני, זה משהו שהוא, אין לך נגיעה אליו בתוך המציאות, אבל יש לנו המון את העניין של הזהות, ויש לנו את התודעה הקולקטיבית וכל הדברים האלה. זה הכל רשתות. זה הכל מבנים של אינפורמציה, הדברים האלה. אם אתה יכול להבין הבנה, זה לא מגיע מהמציאות. הבנה אמיתית מגיעה מהצד השני, מחוץ למציאות.
מה ההתבוננות?
כן. אבל בצורה עמוקה, צורה עמוקה זה אומר שאתה מבין את זה בתאים שלך. אני חושב שאתה יכול לרפא את עצמך ברמה פיזית, כי העניין של גוף פיזי זה באופן כללי איזושהי תפיסה מסוימת של תודעה. כל הדברים האלה שאני אומר לך, עד כמה שזה נשמע מוזר, זה נסמך על עסקות לוגיות מתמטיות. זה לא מיסטיקה. מבחינתי לפחות. אני לא יודע אם יצא לנו להיכנס או להסביר את זה ברמה כזו. אבל זה לפחות מה שאני רואה. מתוך מתמטיקה. מתמטיקה ופיזיקה. יש מבנים, יש את התיאוריה, יש את הדברים שאני עובד עליהם כבר איזה 6 שנים, 7 שנים. אז אז השאלה שלך, זה לא העניין שזה ישפר לנו את החיים, אלא זה יכול לאפשר למה שאתה קורא אני, לתפוס את כל המציאות בצורה שונה, שזה החיים. וזהו, עכשיו אני לא יכול להגיד טוב יותר או פחות טוב, אבל אתה יודע, זה להתחיל מה שנקרא להוריד את החוקים האלה שהם גם ככה הם שרירותיים, שאנחנו כל הזמן חושבים שהם מחויבי מציאות.
זה מעניין, כי קודם כל תודה על התגובה הזו. לגבי חוקים, אני רוצה לשאול רגע משהו. גם זה, גם שיחה, זה גם עניין חם עכשיו, נכון? חוקים, מערכת המשפט. אני שמתי לב שאני בתהליך ההתפתחות שלי, אני כמו מחפש חוקים, אפשר לקרוא לזה במידה מסוימת, כאילו מחפש חוק, ואז אם יהיה לי את החוק, אז יהיה לי יותר קל לחיות, כאילו, כי אני פועל לפי החוק, אם אני לא אפעל לפי החוק, יהיה לי יותר קשה, כי אני נאבק במשהו שהוא קיים, או לפחות אני תופס אותו שהוא קיים. לצורך העניין, סתם, חוק הכבידה נניח, אני לא יכול כאילו, לא משנה כמה אני אנסה לחיות רחוק מהאדמה, לפחות בתפיסה של מי שאני היום, אוקיי? או בגוף שלי, אני לא יכול לחיות רחוק מהאדמה הרבה זמן, ולא משנה כמה אני אנסה, אני כנראה קצת את מתוסכל, או ברצון להיאחז נגיד באיזה חוויה אחת, יש חוק שהכל משתנה כל הזמן, אולי זה חוק של זמניות ושל הראיות, אז ככל שאני אנסה להיאחז באיזושהי חוויה ספציפית, ככה אני יותר אסבול, אני אפעל לפי החוק בסופו של דבר. הרגשתי את זה גם על למידה והתפתחות, שאנחנו כל הזמן במין למידה והתפתחות, ואז השאלה שלי נשאלת היא, האם החיים שלי בעצם, האם אני פועל בהלימה? כאילו, החיפוש שלי אחרי חוקים הוא כמו חיפוש לחיות בהרמוניה עם משהו או כוח או משהו שכבר מתקיים. אז א', רציתי לשאול אותך לגבי, תפיסתך לגבי חוק בכלל, והאם יש בדבר כזה באמת חוקים שכדאי לנו להכיר אותם כדי לוודא שאנחנו פועלים בהרמוניה עם איזשהו חוק ואולי סובלים קצת פחות. אבל אתה בכלל לא בקטע של להשתפר, אז לא בטוח חוקים, שהשאלה שלי מנוסחת כמו ש...
לא, אני מבין לגמרי מה שאתה אומר. עכשיו, זה, עד כמה שזה נשמע מוזר, זה גובל בפרדוקסים מתמטיים, הדברים האלה. כי כל חוק, אתה כותב את החוקים. זה לא מגיע אליך מלמעלה. אין שום חוק שהגיע מלמעלה. אז אתה כותב אותם. ואחרי זה אתה חי על פיהם, מאמץ אותם. עכשיו, כל חוק, אתה יכול לשבור אותו.
מה זה אומר אתה כותב את החוקים? מה זה אומר אתה כותב אותם? למה אתה מתכוון? אני לא בטוח שאני או אף אחד ממי ששמע את המשפט הזה עכשיו יכול להגיד, אני כתבתי, יכול להתחבר לזה שאני כתבתי את ה... עם כל זה שאתה לא הראשון שאני שומע אותו אומר את זה, אוקיי? זאת אומרת, אני שומע את זה מפי מורים מסוימים שמדברים על הכל תפיסה והכל אתה, ויחד עם זאת, אני לא יכול לתפוס את זה שאני כתבתי את חוק הכבידה, נניח, בצורך העניין.
כן, אז זה, יש כל מיני רמות, אוקיי? בוא נתחיל עם חוקים חברתיים. זה אתה מסכים שאנחנו כתבנו?
מסכים. ביג טיים.
כן, זה קונבנציות. זה קונבנציות. יש את החוקים, החוקים של הפיזיקה, של תיאוריות פיזיקליות. האם אנחנו כתבנו את זה או שזה...
כתבנו.
אנחנו גם כתבנו את זה, נכון? עכשיו, יש את החוקים של מכניקת קוונטים. כאילו, אני הולך איתך עמוק, יותר ויותר עמוק, החוקים של מכניקת קוונטים. הם כתובים בשפה האנושית, התיאורים של זה. ואז אתה בא ואתה מחפש את החוק של החוק. יש לך, אם אתה מסתכל על חוקים, באופן כללי חוקים הם כתובים בשפה, כל שפה. אז גם מערכות מתמטיות הן כתובות בשפה, בשפה המתמטית. זה גם שפה אנושית, זה סימבולים בסופו של דבר. אתה צריך לתת משמעות לסימבולים האלה, כדי להבין את החוק. אז אנחנו נותנים את המשמעות, זה דבר ראשון. יכול להיות גם מחשב שייתן משמעות, אתה נותן לו תוכנית. תוכנית זה מערכת של חוקים. מחשב נותן לזה את המשמעות. עכשיו, יש לך את החוקים שניתנים לך מלכתחילה, שהדבר עצמו לא יכול לתת להם את המשמעות. זה האקסיומות. אתה מקבל אותם כמובנים מאליהם. כל האקסיומות שאנחנו מחזיקים בהם, אנחנו מקבלים אותם. אנחנו כתבנו אותם. עכשיו אתה בא למכניקת קוונטים. אתה אומר, מה יש שם? מי אתה אלקטרון נחמד? מי אתה פוטון נחמד? הנה, אני אכתוב לך חוקים, ובוא נראה אם אתה הולך לי לפי החוקים האלה. אתה כותב לו חוקים. אתה כותב לו את הלוגיקה של אמת ושקר. זה נקרא לוגיקה ביוולנטית, כמו הדואליות שאנחנו רגילים אליה. הוא לא הולך לפי זה. עכשיו, אז אתה מתחיל לכתוב חוקים אחרים, כדי שיתארו נכון את מה שקורה שם. כתבת חוקים אחרים, ואז אתה עושה מתישהו, מישהו פוגש ניסוי אחר, פתאום גליץ' כזה, הוא לא הולך לפי החוקים האלה. זאת אומרת, יש שם חוקים או אין שם חוקים? בקרביים של המציאות, יש חוקים או אין חוקים? אתה בא לגוף הזה. זאת אומרת, ככה אני נולדתי, ככה הייתה ההתחלה. כל מה שאני תופס, זמן, מרחב, מה שקורה, יש פה חוקים או אין חוקים? אז אתה אומר, זה הכל, בוא נגיד אני מחזיר את זה הכל לתוך מכניקת קוונטים, דבר הפונדמנטלי ביותר. אין שם את החוקים שלנו, בכלל. כלומר, הטבע לא עובד על פי חוקים, חוקים זה משהו שאתה כותב, בטח ובטח חוקים סוציאליים וחברתיים. אז זה מעלה שאלה, יש שאלה. האם אני יכול לתפוס, אני ידמיין לי את החוקים שלי. אני יכול לחשוב על כל חוק. חוק זה משהו שכתוב בשפה, זה השפה שלי. אני אדמיין את זה. האם אני יכול עכשיו לבנות מציאות שעובדת על פי זה?
חלומות.
כן. איך אנחנו יודעים שהחלומות לא אמיתיים? אנחנו לא יודעים את זה. חלומות שלנו, אתה יכול להגיד, הוא חולם. אני רואה מישהו אחר שחולם, אתה מאמין גם שיש לו מוח, שהכל קורה אצלו במוח. אבל על שלך אתה לא יכול להגיד כלום. יש אנשים שהחלומות שלהם, זה אין הבדל עם המציאות. אז יש פה, אם אתה מוכן לוותר על, אם אתה מאמין בחוקים, אתה תבנה לעצמך המון חוקים, כל חוק ראוי להתפרק. כי יש מעליו חוק אחר, כי אתה צריך חוק מעליו, שייתן משמעות לחוק הזה שמלמטה. החוק מעליו נותן משמעות למילים ולמה שכתבת בחוק. אתה, אם אתה
חוק שאומר שיש חוקים.
כן, כן. עכשיו, מה שעצוב לראות זה שהאינטליגנציה האנושית, לא אינטליגנציה שאתה לומד באוניברסיטה או שאתה משנן ידע או צובר ידע. אינטליגנציה האנושית זה משהו אחר, זה לא האינטליגנציה שמגדירים. הדבר הזה זה אנרגיה מאוד מאוד חזקה. הוא יכול לבוא בילדות, ומתישהו מתחילים להכניס אותו לתוך החוקים החברתיים וכל הפילטרים האלה, זה הולך לאיבוד, זה בזבוז עצום של הדבר הזה. זה היה מאוד מאוד מעניין לראות מה היה קורה אם לא עושים את זה. עכשיו, אנשים הולכים כל החיים שלהם, ומבחינתם החוק הזה זה משהו שחקוק בסלע. אנשים לא יודעים מה זה כסף. הם חושבים שהשטר הזה, או המספר בבנק, זה כסף. לא. כסף זה צורת אנרגיה. מי שנותן לזה את המשמעות, ונותן לזה את הערך, זה האנשים, זה אנחנו. זה לא יאמן. אם היום כולנו מפסיקים לעבוד, אין ערך לכסף. זה קונבנציה חברתית. אז אני לא מכיר אף חוק שהוא מחויב מציאות. עכשיו, אנשים הדתיים יגידו לך אלוהים, וגם בתוך מטאפיזיקה, אתה צריך את ההתחלה, את החוק הראשון, שממנו כל החוקים נובעים. החוק הראשון, הוא חייב להיות בצורה כזו שהוא אנטי חוק של עצמו. כלומר, הוא צריך להיות פרדוקסלי. כי אם יש לך רק חוק אחד, אתה לא יכול עדיין לבנות מציאות. אתה לא יכול לבנות את הדבר, להתחיל לבנות את הדברים השונים, כן? בוא נגיד שיש לו, שהחוק הוא כזה שיש לו במרכאות רצון יצירתי, הוא רוצה ליצור, הוא צריך ליצור משהו שהוא לא הוא עצמו, הוא צריך לנגוד את עצמו. אז החוק הראשון הוא חוק פרדוקסלי, הוא אנטי חוק של עצמו, הוא אומר אני לא חוק, החוק הוא זה שאין חוקים, הוא החוק אני לא חוק, זה חוק, אבל הוא לא חוק. עכשיו תראה, אתה הולך לקבלה, נגיד, אוקיי, לקבלה, ושם יש לך צמצום. צמצום זה פרדוקס. כי האחד, האור האינסוף שמילא את כל החלל, צריך לצמצם את עצמו. הוא לא באמת יכול לצמצם את עצמו, הוא אינסופי, אין חלל בלעדיו, אבל הוא בכל זאת עושה את זה. אז אלוהים צריך לנגוד את עצמו. גם בתוך המתמטיקה זה זה. זה בדיוק הולך ככה, אתה צריך להתחיל מכלום שנוגד את עצמו. הוא צריך ליצור את האחד. אז החוק הראשון הוא פרדוקסלי. עכשיו, אנחנו גם כן כאלה. התודעה, הטענה שלי זה שהתודעה זה בדיוק הפרדוקס הזה. כל חוק שאתה תלביש עליה, היא תעשה את האנטי חוק שלו. כי במהות שלה אין לה שום חוקים. אז אני יודע שזה מאוד מאוד אבסטרקטי, אבל זה יכול...
דווקא את המשפט האחרון אני יכול לתפוס.
כן. זה פשוט מאוד לשחרר...
כאילו אם תגיד לי, אל תגנוב, סביר להניח.
כן, אנשים יכולים לשחרר את עצמם מהעניין הזה של חוקים. אני יודע שזה קשה, כי אולי אתה קצת רוצה שיגידו לך מה לעשות, וקצת רוצה להיות כבול ו... כי אחרת אתה אומר, במה אני אתקע יתד? איך אני מקבל את הביטחון שלי? אז זה פחד. אז הפחד דוחף אותך להמציא חוקים. אבל זה משעבד.
כן.
זה משעבד בצורה, שזה משאיר אנשים בצורה איגנורנט. כוח שיכול להיות, אתה יודע, האינטליגנציה הזו, שזה אינטליגנציה אנושית שלא קשורה לכלום, היא לא קשורה ללימוד או משהו, כל בן אדם מגיע עם הניצוץ האינטליגנטי הזה. זה הולך כדי לאמץ חוקים. כשאתה מאמץ חוקים זה התחלה של המוות. אתה הורג את עצמך, אתה הורג את האינטליגנציה. בכל מקום אתה צריך למצוא איפה החוק הזה נשבר, כי שום חוק הוא לא חקוק בסלע. זה הכל המצאה אנושית, זה הכל ארביטררי. מתמטיקה לא. הסימבולים המתמטיים כן, מתמטיקה לא.
מעניין. אנחנו עוד מעט מתחילים להתקרב לקראת סוף היצירה שלנו.
לא דיברנו על כלום, פחות או יותר.
למה אתה מרגיש ככה?
לא, זה בסדר, כאילו, זה לא, אתה יודע.
תגיד, אולי שאלה אישית, איך זה לחיות בעולם הפיזי הזה עם מה שאתה, עם התפיסה שלך, איך החוויה הזו? אתה הולך כאילו, מה, תכניס לי קצת לראש שלך, אתה הולך קצת ברחוב ואתה תופס דברים אחר, אתה לא יודע מה אתה רוצה, שאתה אומר אני כמוך, מה אתה...
כן, אז זה לעשות בחינה, כלומר אתה כל הזמן בוחן, ואז אתה רואה שכן, כלומר זה משהו שהוא לאחרונה. אם אתה... שמתי לב לדבר הבא, שאם אתה מאוד מאוד גמיש בתפיסה שלך, אתה יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לעשות את זה. אז פתאום יש המון צירופי מקרים בתוך המציאות. אבל צירופי מקרים שהסבירות שלהם כל כך נמוכה.
שקשה לתפוס אותם כצירופי מקרים
אפילו. זה קשה לתפוס אותם. עכשיו...
כמו מה למשל, אתה יכול לתת לי איזה דוגמה?
יש הרבה, אבל באמת, כאילו, אני לא...
אתה חי בצירופי מקרים.
כן, אני יכול לתת, אבל כאילו זה לא...
אנחנו לא נתפוס את זה כצירוף מקרים.
גם הפודקאסט הזה לדוגמה, אני אמרתי ללרה, בת זוגתי, אני אמרתי לה, זה היה מצחיק, אני אמרתי לה, זה היה יום לפני שאתה שלחת את ההודעה, אמרתי לה, אני לא יודע, כאילו אני מרגיש שאולי, לא יודע, אני כותב כל הזמן במחברות, אני עושה את כל, את כל הפיתוחים וזה, אולי אני צריך לדבר, אולי צריך להגיד משהו, אולי צריך לדבר עם מישהו, ואז יום אחרי זה אתה שולח את זה, אמרה לי, הנה אמרת שאתה צריך לדבר, אבל יש המון דברים כאלה.
כן, האמת שאני יכול להזדהות עם זה גם בתקופה.
אני חושב על משהו, יכול לקרות. עכשיו, אם אתה מתחיל לחשוב על זה, ואתה מתחיל לפחד מזה, אז נוצרים מבנים שמבטלים את זה. אז יש פה משהו, להמון המון בחינה של איך אנחנו תופסים את המציאות. כלומר, אם אתה לא מחפש לשים הסברים על כל דבר, אז זה עוד יכול לקרות. אבל אם אתה מחפש לשים את ההסברים, ההסברים זה בדרך כלל קשור למבנה הפסיכולוגי שלנו, כי אנחנו נשים את זה בהתאם לאם אנחנו נפגעים, או שאנחנו מוערכים, או שלא לא יודע, כאילו מהתחושות שלנו. כן. אם אתה הולך לפי זה, אז הכל הופך להיות מכני כזה ו... אבל אם אתה לא מחפש לשים הסברים, אז דברים עוד יכולים לקרות.
תגיד, מה היית שואל את עצמך אם היית יושב בכיסא שלי? מה השאלה שהיית רוצה שישאלו אותך, או מה היית שואל את עצמך?
זה שאלות שאין אליהן תשובות, זה כאילו, זה ממש... אבל אני כל הזמן הולך עם השאלה הזו של מי אני. וזה שאלה שאני לא... כלומר, כל תשובה היא לא נכונה. גם לזה יש ביטויים מתמטיים, שכל תשובה היא לא נכונה. יש אמיתות שהן לא ניתנות להוכחה.
זה ממש מעניין לפגוש מישהו שמגיע לתוך לתוך התפיסה הזו מהמתמטיקה. לא יצא לי, אני חייב להגיד, לא יצא לי לפגוש.
המתמטיקה, אני אומר, זה תיאולוגיה במסווה, כלומר.
יש עוד סוגיה אחת אחרונה שאני רוצה לגעת בה, שהזכרת לי אותה עכשיו, ועם זה אנחנו נשלים את הפרק שלנו. העניין הזה עם סיבה ותוצאה. כי אני מאוד מבולבל לגביו. כי מצד אחד אני אומר, אני כאילו מרגיש שאני רוצה לדבר לא עם הפיזיקאי שאתה, או עם המתמטיקאי שאתה, אלא עם האיש רוח אולי, או למרות שזה תמיד יבוא ביחד, כן? אבל מצד אחד התוצאות שלי תמיד יהיו תלויות פעולות שלי, זאת אומרת אני אצטרך לעשות איזושהי פעולה, או שגם זה הנחת יסוד, אבל נניח, רק לשבע שאלה. מצד שני באמת עושה רושם שאין קשר בכלל בין התוצאות לפעולות שלי. זאת אומרת, זה לא, אדם מעשן סיגרות כל החיים יכול למות בסביבה טובה בגיל 120, אדם שלו, ילד בן 8 יכול לחלות בסרטן ריאות.
אתה אומרת, יכול לתאר לי איך אתה מזיז את היד שלך?
לא, די, אבישי, צבח אותי עכשיו. מה זה אומר?
זה אומר, אם יש סיבות ותוצאות, אז אתה צריך לתת לי עכשיו את כל הקשר הסיבתי, שרשרת כזו, מהמחשבה שלך, שאתה חושב להזיז את היד, ועד שהיד מוזזת.
תעזור לי.
אתה לא תמצא את זה שם, כי אתה לא תדע איפה לשים את הרצון. עכשיו, היה פעם, יש מתמטיקאי מפורסם, לייבניץ, אני אתן לך דוגמה, כי נתתי את הדוגמה הזו לפני איזה כמה זמן, לפני כמה ימים למישהו, הוא חקר את כל העניין הזה גם כן, אנשים חשבו על הבעיות האלה של סיבה ותוצאה עוד הרבה לפנינו, 300 שנה אחורה, וגם בתקופה של היוונים, אז הוא אמר, תחשוב שכל הדבר הזה, נגיד ש... כל המחשבה שלך וכל הרצון שלך יושב פה וכל התפיסה שלך יושבת כאן, בוא תגדיל את זה לגודל של תחנת קמח, ובוא תתחיל לחשוב שאתה מסתובב בפנים, ואתה רואה את כל הגלגלי שיניים ואת כל הדברים, את כל המכונה הזו שקורה, זה סיבה ותוצאה, שגלגל הזה אז פה, גלגל הזה אז פה, כי יש מגע, הכל מגע. איפה פה התפיסה? אתה תמצא את זה שם? הוא לא יכל למצוא את התפיסה שם.
למה אתה מתכוון בתפיסה? מה זאת אומרת איפה התפיסה?
איפה המחשבה שלך? איפה, בוא נגיד שאתה עכשיו רואה צבע אדום, איפה הצבע האדום? איפה זה קורה הדבר הזה? כי בפועל, לפי הפיזיקה, אין צבע אדום. או האדום שלי זה לא האדום שלך, שאנחנו אומרים אדום זה לא האדום, איפה האדום הזה? אתה צריך, הסיבה ותוצאה לא מסביר את הדבר הזה. עכשיו אני אתן לך דוגמה עוד יותר נחמדה ופשוטה, פשוט תיאור של ניסוי במכניקת קוונטים. אתה מכיר את ניסוי, בוא נדבר רגע רק, כי לא אמרנו את זה, ניסוי שני הסדקים.
יורים אור.
זה יכול להיות עם כל חלק, זה יכול להיות חלקיק חומר, יכול להיות אלקטרון, אתה לוקח, בוא ניקח פוטון, זה חלקיק של אור, אתה לוקח לוח עם שני סדקים מאוד קרובים, בדרך כלל אתה יורה אותו, הוא עובר. לא יודע מה זה, מה קורה, אתה לא ממש רואה איך הוא עובר וזה, אתה שם מסך פוטוגרפי כדי לראות איך הוא יוצא בצד השני, הוא פוגע לך באיזשהו מקום מסוים, אתה רואה נקודה. אתה חוזר על הניסוי הזה הרבה מאוד פעמים, ואז נבנות לך כמו אלומות כאלה, כן, של הרבה מאוד נקודות שנופלות במקום אחד, ופה פתאום אין, הכל, אין שום נקודה שנופלת כאן, אתה מקבל את התמונה של ההתהפכות של האור בצורה כזו. אבל זה כל פעם עם פוטון אחד או אלקטרון אחד. כלומר, הם לא עושים התהפכות אחת עם השני, הם עושים התהפכות בינם לבין עצמם, מה שזה לא יהיה. ואז אתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, זה נראה כמו גל. בסדר, הפונקציית הגל שלי. יופי, ואז אתה אומר, עכשיו אני רוצה לדעת, זה מוזר, כי מה, הוא עובר דרך שני הסדקים כדי לעשות התהפכות עם עצמו, התהפכות גלים? בוא נשים לו איזה דטקטור באיזה חריץ, ונראה אם, אני רוצה לראות אם הוא עובר שם. דטקטור זה משהו שעושה קליק כשפוטון עובר, שהוא מחש את האנרגיה הזו, או את האלקטרון, לא משנה מה. אז אתה שם את הדטקטור הזה. אז באמת לפעמים הדטקטור עושה לך קליק, אתה מקבל נקודה, לפעמים הוא לא עושה קליק, אתה מקבל נקודה, אוסף ככה את כל, עושה הרבה מאוד פעמים, קבל את כל הנקודות, ועכשיו אפלה ופלה, אין לך יותר את התבנית התהפכות, יש לך איזה שניים כאלה, או מאוד קרובים, יכול להיות שאתה רואה רק אחד אפילו. יפה. אז פה אומרים, הקרסתי את פונקציית הגל. לא משנה, עזוב כרגע, לא נדבר.
כאילו בעצם המדידה בעצם הרסה את ה...
כאילו, כן וזה, אבל לא משנה כרגע, לא ניכנס לכל זה. מה שאני רוצה להפנות את תשומת לבך אליו, זה משהו שהרבה אנשים לא שמים לב אליו, אבל פיזיקאים ניסחו על זה כל מיני פרדוקסים, במרכאות פרדוקסים, דברים יפים, זה שלפעמים הדטקטור לא עושה קליק, כלומר החלקיק עובר דרך החריץ השני, הוא לא מפעיל לך את הדטקטור. אוקיי? מה קורה פה? החלקיק הזה, הוא בכלל לא עושה אינטראקציה עם המכשיר מדידה, הוא לא מפעיל אותו. אבל הוא יודע שיש המכשיר מדידה, כי הוא לא עושה את התבנית, אז אני לא מקבל את התבנית התהפכות, זה נראה על פניו, שב-50% מהפעמים שהחלקיקים עוברים דרך הסדק הזה, שהם לא מפעילים את המכשיר מדידה, הם צריכים לעשות עדיין התהפכות עם עצמם. כאילו לעשות, הם לא יודעים שיש כאילו מכשיר, אבל הם כן יודעים, אבל הם לא מפעילים אותו, אין אינטראקציה. אז יש ניסחו הזה את ניסוי, זה נקרא ניסוי פצצה, של חבר פיזיקאי, זה נורא מפורסם במכניקת הקוונטים, שאתה, יש לך פצצה, שיש לה מרעום שהוא רגיש לפוטון, ובעצם אתה רוצה לבחון אם הפצצה יכולה להיות חיה או לא, אתה רוצה לבחון את זה. מבחינה קלאסית, מה שאתה עושה, אתה צריך לראות פוטון, לראות אם היא מתפוצצת או לא. אבל מסתבר, בגלל הדבר הזה שתיארתי לך עכשיו, שפוטון יכול לעבור, לא להפעיל את המרעום, ועדיין לפי מה שיוצא בצד השני, אני יודע שהפצצה חיה, בלי שפצצתי אותה. כבר עושים ניסויים, לא עם פצצות, אבל עושים את הניסויים האלה. זה לא מנגנון קוזלי. במכניקת קוונטים זה נקרא אי-לוקליות, הדבר הזה. יש איזושהי מודעות חיבורית כזו של הדברים ביקום באופן כללי, שזה לא קשור לסיבה ותוצאה. אתה רואה את זה עכשיו בדברים הקטנים האלה, אבל הכל זה מכניקת קוונטים. אז מאיפה מגיע הסיבה ותוצאה?
מהראש? מהתודעה?
אנחנו חיים בעולם של אבולוציה, עברנו משהו בתוך הזמן, אז כל השפה שלנו נבנתה ככה. יש לי את פועל, ויש לי את יש לי את המפעיל, פועל, מופעל. וכאילו, מה זה הסיבה, הפועל הזה זה הסיבה, זה כאילו מה שמקשר בין הסיבה לתוצאה, המפעיל זה הסיבה.
זה מאוד קשה לתפוס את זה. כי על פנה מה שאתה אומר בעצם, זה שזזת את היד עכשיו לא קשור בכלל לסיבה, זאת אומרת, לא הבנתי.
כן, אתה לא, עושים כבר, אפילו בניסויים בניורוסיינס, כבר רואים את הדברים האלה, שלפני שאתה נשם בכלל מודע לזה שאתה רוצה.
זה כבר קרה.
כבר יש ספייק. אז יש בעיה מאוד רצינית. יש בעיות בכל מיני דרגות עם סיבה ותוצאה. עכשיו, אתה אומר, אבל זה קורה במציאות.
אבל יש בזה משהו משחרר, אני חייב להגיד. יש משהו משחרר בזה, בלדעת, זה כאילו קצת מוריד את הדרמה.
אנחנו לא יודעים עדיין לתפוס את האנושות, לא יודעת לתפוס את עצמה כעובדת בלי סיבה ותוצאה, ובגלל זה זה עדיין אנושות, זה עדיין עובד בצורה דואלית כזו.
כן. טוב, אבישי, אני חייב להגיד רגע ברמה האישית, שאני מאוד מאוד מעריך אותך ואת העשייה שלך, ואני מאוד מעריך את מה שקרה פה היום, כי אני וחוויתי תסכול במהלך השיחה שלנו, פייר. הייתי מתוסכל לפעמים, לא הבנתי, רציתי שזה יהיה פשוט, רציתי שזה, היה לי את המוכנות לחוות את זה, כי ידעתי שזה יקרה גם במידה מסוימת אחרי שדיברנו בטלפון, ויחד עם זאת אני סופר מעריך את זה, כי אם אני נגיד רוצה להתחבר רגע לרגש שלי ולמה שאני מרגיש כשאני חי פה בעולם, אז יש משהו בתהליך השיפור התמידי הזה, שהוא כאילו לא יודע, הוא קצת מעייף, התעייפתי קצת, יש לו חשיבות, והוא כמובן נותן ערך, ואני גם חלק ממנו במידה מסוימת, כשאני מלווה אנשים, ואני כאילו, אנחנו בתהליכי התפתחות וליווי, וכל זמן אנחנו רוצים לחיות קצת יותר טוב, או קצת יותר נכון, או יותר הרמוניה, ויחד עם זאת, האופן שבו אתה מניח את הידע שלך, או את התפיסה שלך, או את מי שאתה, זה בצורה כל כך עדינה, לא מתנצלת, ולא מתאמצת, לא משנה כמה פעמים ניסיתי לקחת אותך לאנשהו, הבאת את התפיסה שלך פה בצורה מאוד מאוד אותנטית, וכל אחד ייקח מזה את מה שהוא ייקח מזה, ומספיק שזה הצליח להניע איזשהו משהו אצל מי שאצלי זה הניע לחלוטין, והצטרף למומנטום של תנועה מסוימת, אז עשינו פה בעיניי שירות גדול, ועשית פה שירות גדול, אז אני ממש ממש מודה לך על זה.
אני מודה לך, זה באמת, כאילו זה גורם לך להתעמק, זה עוזר לי, זה עוזר לי גם, אני מקווה שזה, אתה יודע, זה מאפשר לאנשים לראות את הדברים בצורה אחרת, אני מדבר עם אנשים, כאילו שאני פוגש כל מיני אנשים וזה, ולפעמים אני רוצה, יש לי איזה רצון לנסות ולהראות דברים בצורה אחרת, אבל אתה מבין גם שבן אדם, יש לו את התהליכים שלו, נכון. יש שם. וזה נכון, חשוב, נגן. וזה לא יותר טוב או פחות טוב. זה הבנה, כל בן אדם מגלה את עצמו, זה לא שיפור, זה גילוי עצמי.
כן, ממש. מאוד אהבתי את זה שהתייחסת אלינו כאל פילטרים במובן מסוים, שאם אתה, אם אתה מבין משהו, אז אתה בונה משהו, אתה יכול להיות פילטר של אור בצורה שונה, המציאות קצת משנה את הצורה שלה אולי. אבל זה לא יותר טוב או פחות טוב, וזה נכון. היה המסר העיקרי. תודה רבה.
תודה לך.
ואהבה, תודה. בשמחה.